אהלן כולם, ברוכים הבאים לאינוויסטקאסט. כאן פלג דודוביץ', שותף מייסד ומנכ״ל פרופדו, העוסקת בתחזיות בינה מלאכותית להתפתחות מחירי דירות. ואיתי אביב גרינברג, מנהל ההשקעות בחברת רנטפו, שהיא גם נותנת החסות לפרק. רנטפו היא פלטפורמה להשקעות חכמות בנכסים מניבים בנדלן, תוך שירות וניהול מוקפד מקצה לקצה. היכנסו לרנטפו.com, חפשו השקעה שמעניינת אתכם ותאמו איתנו פגישה דיגיטלית. בנוסף, נזמין אתכם להצטרף לקהילת המאזינים של אינוויסטקאסט בפייסבוק. ועכשיו לפרק חדש של אינוויסטקאסט.
אהלן פלג.
אהלן אביב.
מה שלומך?
מצוין, מה שלומך?
יס, שלום לכל המאזינים. נתחיל עם הצגה עצמית כמיטב המסורת של הפרקים האחרונים.
כמיטב המסורת, אז אני אתחיל. פלג דודוביץ', מייסד פרופדו, סטארט-אפ בתחום של חיזוי מחירי דירות. אנחנו בעצם לכל כתובת בישראל מאפשרים לחלץ גם את השווי הנוכחי וגם תחזית לשווי עתידי על בסיס אומדני בינה מלאכותית וכולי. מעבר לתפקיד הזה, אני גם מרצה במרכז להכשרת מנהלים באוניברסיטת רייכמן, לשעבר הבן תחום הרצליה, מרצה לנדלן, אז ככה, זה הרקע שלי. ספר לנו מי אתה, אביב.
פנטסטי, אני אביב גרינברג, אני מוביל את פעילות הנדלן של רנטפו. ברנטפו אנחנו מנגישים לכם השקעות נדלן בבעלותכם בחול, ומנהלים את ההשקעה עבורכם A to Z, מה שנקרא. עובדים בפולין, ועכשיו אנחנו מתחילים גם לעבוד בשוק חדש ביוסטון, טקסס. וואו. אגב, בסוף הפרק נעלה לקבוצת הפייסבוק שלנו לינק, קישור בשבילכם, למי שזה יכול לעניין אותו, להירשם להרשמה מוקדמת, למי שרוצה לקבל דמי ניהול נמוכים יותר מדמי הניהול הרגילים שלנו, ואנחנו נעדכן ברגע שנהיה מוכנים בעוד כמה שבועות, ואז נוחץ את הדרך.
שווה שווה ומומלץ. וואו, yes. מדהים. יוסטון, שוק מדהים. כן. יאללה בלגן, מה שנקרא.
יאללה בלגן.
אוקיי.
ועכשיו לפרק. פרק 155. בואו הצגנו את עצמנו, תציג לנו את הפרק.
אנחנו בעצם עושים פרק שמנסה להגיד, מנסה לשכנע מי שלא שוכנע עד כה, שהשקעות נדלן זה הרבה פחות מורכב ומסובך מכפי שנראה ממבט ראשון, ולזה נועד הפרק הזה. ולא, לא, לא נעשה ספוילרים.
אוקיי, בלי ספוילרים. אז בוא נצא לדרך. אם אנחנו רואים שזה הרבה פחות מורכב ממה שהרבה אנשים חושבים, אז בוא נדבר על הטענות שאנחנו שומעים לגבי המורכבות ולגבי הקשיים והחששות של להיכנס בהשקעות נדלן.
תראה, יש מסביב המון סוגים של אנשים והמון סוגים של משקיעים, ואנחנו נתקלים בלעדתי בצורות הכי מקובלות שקיימות. ויש איזשהו מסר שחוזר, בוא נגיד אצל חלק מהמשקיעים, הוא חוזר הרבה, וזה הנושא שזה קשה וזה מורכב. שזה נשמע כמו איזשהו סוג של, אתה יודע, חור שחור כזה, השקעות נדלן ונדלן, זה לא בשבילי, זה קשה, זה מורכב, זה מאתגר, זה לא משהו שאני מסוגל להתמודד איתו. אני לא בא מהתחום, אני לא מכיר את התחום, הרבה פעמים אומרים לנו, אני לא עוסק בזה, אז אני לא מבין את זה, זה הכל נשמע לי כאילו אותו דבר, אני לא רואה מה ההבדל בין זה לזה לזה, מה זה יזמי, מה זה מניב, כאילו, אני לא מצליח להבין כל כך את ההבדלים, ולכן זה שאני לא יודע, זה כמובן מוסיף נדבך מאוד חשוב של, של חששות. עוד דבר שמאוד מפחיד, זה הנושא של הקושי לנהל מרחוק נדלן. אבל אנשים אומרים, תשמע, אם אני קונה נדלן, אז אני אקנה נדלן ממש מתחת לבית כזה, נדלן בשכונה, נדלן בעיר לכל היותר. אני לא אצא למשל לפריפריה, אני לא אצא למשל, אם אני גר בצפון, אני לא אשקיע בגוש דן, או בכלל, לא רחמנא ליצלן, אשקיע בחול. מה, מי ישים את הכסף באתונה? מי ישים את הכסף בפולין? מי ישים את הכסף ביוסטון? מי ישים את הכסף בלונדון? אני בקושי מסוגל לשים את הכסף מעבר לפינה. אז אתה עכשיו דבר איתי על השקיע בצד השני של העולם. אז זה מפחיד וזה קשה לנהל מרחוק. אני חושב שקיים בנדלן יותר מכל תחום אחר. באופן בולט וקיצוני, קיים חוסר אמון. קיים תחושה של מסחרה, תחושה של נדלן זה פושט, נדלן זה לאנשים לא ברמה, זה לא טוב, זה לא מתאים לי, זה לא בשבילי, זה לא, אנשים שם לא טובים, יש לי חוסר אמון מובנה לנדלן. כלומר, אנשים מסתכלים, כן, אנשים מסתכלים על נדלן כאילו זה קר פורה לנוכלים, רמאים, עוקצים, והנוכלים מכל סוגיה, מכל פינות והסוגים. מה שאגב, יש לו אחיזה במציאות, כי באמת הרבה מפרשות העוקץ והעונאה היו בנדלן, אבל צריך לזכור, גם היו הרבה פרשות עוקץ והעונאה, לא רק בנדלן, גם בשוק ההון ובשוק הקריפטו, יכול להיות, ובשווקים אחרים, ובשוק ההון סיכון, יש כל הזמן סיפורים של הונאות ועוקצים, באופן יחסי לפעילות של הנדלן, שהיא פעילות של טריליוני דולרים בשנה, כן, זה ההיקפים, כשיש פה ושם איזו הונאה, שזה תופס כותרות, נכון, זה תופס כותרות וזה מאוד מעניין ופופולרי ופופוליסטי, אבל בהיקפים זה זניח מתוך השוק השלם, מתוך שוק הנדלן השלם, ובטח אי אפשר להגיד שכולם נוכלים וכולם רמאים, ולכן השם הרע שיצא לנדלן, אגב הוא גם נוצר בגלל שווקים, נגיד, אתה יודע, יש איזושהי התנגדות ובוז הרבה פעמים למטווחים נגיד, אז זה כאילו אומר, טוב, נדלן זה כולם ככה. אז כן, רוצה להגיד משהו.
אני רוצה למסגר את הדיון.
כן.
כי אני רוצה בשלב הזה קודם כל להעלות את החששות, אחרי זה אנחנו נראה מה, כאילו, ניתן לזה את הקונטרסט.
צודק, צודק.
ובשלב הזה, החששות שאתה אומר, רק רציתי להגיד, נגעת בזה קצת, הן נכונות במיוחד, כשמדובר בהשקעות מחוץ לישראל. זאת אומרת, עוד בישראל, אתה, נכון, כשאני משקיע רחוק מהבית, זה יותר קשה, אבל עוד אפשרי, הכל אפשרי, כן, מבחינת, אבל אנשים שחוששים, זה עוד נראה להם הרבה יותר טריוויאלי מאשר להשקיע בחול. זאת אומרת, כל החששות האלה הם נכונים בישראל, נכונים פי כמה וכמה כשמדובר בהשקעות מחוץ לגבול. אז זה הטענות. בוא נדבר שנייה על מה באמת מורכב בנדלן, וגם פה, בשלב הזה, נדבר על המורכבויות, אחרי זה נתייחס אליהם. נספק להם את הראייה שלנו.
לגמרי. אני חושב ש... ואני מאוד מתחבר למה שאמרת על נדלן חול, אני חושב שגם בארץ יש אפיקים מסוימים שהם טיפה יותר מורכבים, ואני מסכים איתך שברמת האינטואיציה, ברמת היכולת לעבור משקיע כזה פסיבי שלא מכיר, לעבור את נדלן ישראל יותר קל מאשר לעבור את נדלן חול, אפילו אם הוא משקיע באילת והוא גר במטולה. With that being said, יש עדיין סוגים מסוימים של השקעות בנדלן, שהן השקעות שהן מוטות, שהן נוטות להיות יותר מורכבות ומסובכות לאותו ישראלי או ישראלית שגרים פה, וצריכים להשקיע בצד השני של העולם, אפילו בארץ, במקום מרוחק. ההשקעות שנוטות להיות יותר מורכבות, הן דווקא ההשקעות שמירקיולסלי אינף, מושכות יותר את הישראלים. כן? כאילו זה בצורה, אתה יודע, זה כמו חיזור כזה, כמו שאנחנו נורים, זה כמו חיזור. ככל שזה יותר קשה לך, ככל שזה יותר מורכב לך, דווקא אתה יותר נמשך לזה. עם כל הפחדים שלך. זה תמיד, וזה כמו אלה שהרבה מאוד פעמים אומרים לעצמם, אני לא אעשה את זה, לא אעשה את זה, לא אעשה את זה, לא אעשה את זה, ואז בסוף עושים את הדבר הכי, כאילו בסוף כשהם עושים את הצעד, הם עושים את הצעד בצורה הכי גרועה שיכולה להיות. כי עם כל כך הרבה התנגדויות בדרך, שכשהם משחררים את ההתנגדות, הם הולכים על האקסטרים של האקסטרים, שמה שאף אחד אחר לא היה חושב אותו, כי הוא כבר, כאילו, וואו, זה too much. אז העסקאות שבהם אנשים דווקא יותר נמשכים, והן הרבה יותר מורכבות דווקא, לפסים, זה דווקא השקעות שהן יזמיות והשקעות השבחה, כי זה השקעות שקיים מורכבות להבין אותם. קיימת מורכבות הרבה יותר גדולה להכיל אותם, וקיימת מורכבות יותר גדולה להבין את הסיכון שלהם, זה גם דיברנו בפרק הקודם על הסיכונים.
שורה על זה, השקעות יזמיות, זה לאו דווקא עכשיו, אנחנו נראים על זה הרבה, אני בכל זאת אתן את הדגש הזה, זה לאו דווקא עכשיו לקנות מגרש, מגרש חקלאי, להפשיר אותו לבנייה, לקבל היתרים ולבנות ולמכור. השקעה יזמית יכולה גם לקנות עכשיו דירה שהיא שבורה לצורך העניין, כביכול. ואני בכלל לא כיכול, כי גם דיברנו על זה במתחת למחיר לשווי השוק, לשפץ אותה ולמכור. זאת אומרת, גם עסקת פליפ כזאת היא עסקה יזמית.
סופר יזמית.
בדיוק. ושיש לה המון אלמנטים של אי-וודאות ואלמנטים יזמים, שזה עסקה שהיא יותר מורכבת.
נכון. עסקה כזאת, עסקה שקונים באיזשהי סוג של קרן, נכנסים לאיזשהו פרויקט יזמי, פרויקט של בנייה, פרויקט של השפחה, או כיחיד שקונים סינגל ומשפצים אותו. מה שלא תהיה ההשקעה, עסקה שהיא עסקה יזמית או השבחה, היא עסקה יותר מורכבת שנוטה להסתבך. ולכן אם יש חששות מסוימים לגבי איזושהי נדלן, דווקא זה נדלן שלא הייתי מתחיל בו בתור התחלה. אבל זה דוגמה ראשונה למה באמת מורכב בנדלן. מה שעוד מורכב בנדלן זה אזורים בעייתיים או סגמנטים בעייתיים. אזורים בעייתיים זה אומר שאני משקיע לא למשל בתל אביב או ברמת גן או בפתח תקווה, אלא הלכתי להשקיע בחור. אני לא אציין איפה, אבל בחורים, בכל מיני מקומות שהם מקומות שבוא נגיד, מה יש להשקיע שם? כאילו, מה יש לחפש שם? אף אחד לא גר שם, אף אחד לא רוצה, אף אחד לא סוחר שם. דווקא שם הלכתי להשקיע. למה? כי שמעתי ששם עושים תשואה של 7% על ההשכרה. אוקיי, שמעתי. או שבן אדם הולך מכל העולם, הוא בוחר להשקיע דווקא במדינה נכשלת, כזו מדינה הכי ברמה הכי נמוכה שיש, כי איזה חבר או חברה סיפרו לו ששם יש אפשר לפות כסף מלקנות דירות Airbnb ולהזכיר אותם לתיירים זרים. אוקיי. אז עוד פעם, זה לא ללך, אם כבר אתה הולך על השקעה שהיא השקעה מורכבת לך, למה אתה הולך על ההשקעה שהיא הכי הכי מורכבת או הכי הכי קשה בסקאלה? כאילו, למה הלכת ישירות, קפצת על המים הכי עמוקים, שזה השקעות שאפילו יזמים ושחקנים מתוחכמים לא מצליחים להביא, לא מצליחים לעשות אותם מספיק טוב, כי הם מורכבים יותר. כנה לגבי סגמנטים בעייתיים, אנשים שקונים מראש, נכנסים לסגמנט, אתה יודע, ריטייל או מסחר או סגמנטים או אפילו תיירות כזאת, שאמרנו Airbnb, זה סגמנט שיותר מורכב, יותר מתוחכם, בוודאי למשקיע הממוצע והסביר.
הפסיבי.
הפסיבי, כן, בוודאי למשקיע הפסיבי. אז דווקא לזה אנשים נמשכים, הולכים דווקא לזה, כשזה באמת מורכב. בקיצור, זה סוג הדברים שהם השקעות מורכבות אמיתיות, שאנשים נוטים ללכת אליהם, למרות שהם באמת זה, וזה גם מגדיר את הפחדים של משקיעים חדשים.
סימן מעיד אגב לזה שאתם הולכים לאזור שהוא בעייתי יותר, אמנם זה כלל אצבע, זה לא תמיד בכל המקרים, אבל כלל אצבע דיברנו על זה בפרק 152, אם אתם רואים תשואה נטו מסחירות, שהיא גבוהה יחסית, זאת אומרת שהיא מעל ה, לא יודע, 6% לצורך העניין, יש פה נורת אזהרה, תבדקו את האזור, כי זה אומר שכנראה האזור הזה הוא יותר בעייתי.
קודם כל, שפה שאתה זוכר את הפרקים לפי המספר שלהם.
הפודקאסט הזה זה החיים שלי.
מה, כל הכבוד, כל הכבוד. אבל אצלי אגיד עוד משהו חשוב, וזה דבר שתמיד מדהים אותי, מדהים, מדהים, מדהים. השקעות בניהול עצמי או ניהול עצמי חלקי. תשמע, לפעמים אני פוגש משקיעים, שאו בארץ או בחול, הם לא עוסקים בנדלן, הם לא מתעסקים בזה, אבל הם החליטו לנהל בעצמם את ההשקעה, בלי להיעזר באיזשהו מנהל. למה? כי הם אומרים, אני לא רוצה לשלם למישהו, נגיד, לא יודע מה, 1,000 שקל בשנה או 2,000 שקל בשנה או whatever, איזה סכום שלא יהיה, או אני לא רוצה לעזר במתווך כי אני אעשה לבד. יש איזה מין משהו מאוד מאוד מוזר ספציפית בנדלן, שגורם לאנשים לחשוב שהניהול והמקצועיות והיכולות שנדרשות כדי לנהל כמו שצריך נכס, זה משהו, אתה יודע, טיול בפארק, זה קל. אתם יודעים, כשאתם עושים אין יותר קל בעולם לעשות פקודת קוף באתר של הבנק ולקנות מניות. אין יותר קל מזה. ועדיין 99% מהאנשים משתמשים במנהלי תיקים. עדיין מלא מלא אנשים חיים בתחושה שמה אני אקנה, עשה עכשיו קנייה בבנק, 100 שקל להעביר או אתה יודע, בביט לעשות העברה, לא פרסומת להבחירה, אבל עושה העברה לאיזשהו ספק, אני מפחד לעשות העברה הזאת, כי אני, מה, לאן המאה השקלים האלה ילכו באיזה זה, אבל כשאני מנהל דירה של 2 מיליון שקל בעצמי, ואני צריך להתעסק, ואני עושה ניהול עצמי, שם בדיוק זה המורכבויות האלה, שדברים יכולים להתפקשש, כי אתם, אין לכם את הניסיון, את המקצועיות. עכשיו, נכון, זה קשה גם למצוא את הבן אדם הנכון, או הנכונה להפקיד בידיהם את הנכס הזה. נכון שזה מצריך עבודה, גם מבחינתכם לאתר את הבן אדם, או את חברת הניהול הנכונה. אבל זה לא גורם לזה שבגלל שקשה, אז אני הולך ישר לאפשרות הרבה יותר קשה והרבה פחות סבירה של נהל בעצמי חלק מההשקעה. בוודאי ובוודאי בהשקעות בחול. אנשים שחושבים שאפשר נהל בעצמם נכס בחול, או בצורה כזאת אחרת נהל חלק מהפעולות בעצמם בחול מרחוק, זה מאוד מאוד קשה. צריך את האנשים, את חברת הניהול המקומית שעובדת, צריך את החברה שקיימת שם, או את האנשים של החברה הזאת שנמצאים שם, שהם ברמה שוטפת. ולכן, הנה דבר שהוא באמת מורכב בנדלן, זה ניהול מרחוק, או ניהול לא באמצעות חברות A to Z, שנותנות השירות הזה, שירות הכולל מההתחלה ועד הסוף.
אני פה רק חייב להגיד שלפחות בנדלן בחול, אני באמת לא רואה איך אפשר לעשות את זה בלי להשקיע הרבה יותר זמן וכסף, ממה שתשלמו לחברת ניהול. שוב, הפרק הזה הוא בעיקר כלפי המשקיע הפסיבי. בהשקעות בישראל, זה לגמרי doable, צריך להגיד. רק השאלה היא, זאת אומרת, מה המטרה שלכם ומה המחיר רווח שלכם? הרווח שלכם, לדעתי, איך שאני רואה זה, זה שני רווחים עיקריים. אחד, החיסכון של הסכום שתשלמו לדמי הניהול, ועל זה נדבר עוד שנייה. והשני זה שאתם תשתפשפו ותלמדו ותהיו יותר טובים. שזה אחלה רווח לדעתי. מהצד השני, המחיר הוא זמן. עזוב שנייה את המורכבות ומומחיות. בוא נגיד שאפשר באמת, כאילו, אפשר להתמודד עם זה, כי הרבה מהדברים, כמו שנראה עוד מעט, הם לא מורכבים. הזמן שלכם שווה כסף. יש נזילה בדירה, אתם צריכים להגיע, כי הסוחר שלכם, אתם יכולים להשאיר אותו ככה, ולהביא בעל מקצוע, ולהפסיד יום עבודה, זה כסף. זה שבהתחלה תלמדו, זה היה לכם יותר כסף, כי תשלמו טיפה יותר ממה שחברות הניהול שמקצועיות בזה יכולות להשיג לכם. אז שוב, השאלה אם זה שווה לכם את שני הרווחים שאמרתי, זה פה משחק שלכם. בחול, לדעתי, המשוואה פה היא די חד משמעית, זאת אומרת, כי הכסף שתפסידו על זה, על הנסיעות שלכם, ועל לארגן את האנשים שיעבדו איתכם, יעלו הרבה יותר מאשר חברת ניהול.
לגמרי, מסכים כל מילה שאמרת. אבל אני רוצה להגיד שיש עוד מורכבות, לא רק בסוג העסקה או סוג ההשקעה, אלא גם המורכבויות שיש מבחינת בלטמים. מאחר שנדלן זה חור שחור, אגב, כל תחום שאתם לא מכירים הוא חור שחור, גם מי שרוצה להשקיע נגיד בתחום הפארמה או בתחום הפודטק ולא מכיר את התחום הזה חור שחור, כן? אז מאחר שאני משקיע בתחום שהוא זר לי ולא מוכר לי או לא עוסק בו, אני לא יודע מה אני לא יודע. וזה מוסיף נדבך, מוסיף אקסטרה, חוסר ודאות אקסטרה, חוסר ביטחון, בגלל שאני אפילו לא יודע מה הדברים שעוד אני אתקל בהם בדרך, במיוחד שאנשים שומעים כל מיני על פלטמים ועל בעיות בלתי צפויות שאנשים שדווקא היו יכולים לפתור את הדברים, היו עושים את הבדיקה המוקדמת, אז הם בדרך כלל גורמים לזה להישמע הרבה יותר מפחיד.
כספים שאני לצורך אני צריך שלם, תשלומים שלקחתי בחשבון, דברים משפטיים שפתאום יפתיעו אותי, איזושהי חוות מס לצורך אני שתנשח אותי מה שנקרא מאחורה, דברים בנכס שלא בדקתי, כל הדברים האלה בדיוק.
כל הבלטמים הבלתי מתוכננים האלה שהרבה אנשים זה, אז זה עוד סוג של מורכבות בנדלן למי שהוא משקיע פסיבי ושוב ולא חי את התחום, לא מכיר אותו, וזה באמת הדברים שבאמת מורכבים בנדלן.
חשש לגיטימי לחלוטין, נתייחס אליו גם עוד מעט.
ברור, אז רגע, רק לסכם את הנקודה, כמו שאתה אמרת לעשות פריימינג לפרק, אנחנו בשלב של מה מורכב באמת בנדלן, שמצדיק במובן מסוים את הטענות שאנשים מעלים לגבי נדלן, המורכב זה השקעות מסוימות שהן מורכבות יותר, שזה השקעות יזמיות, השקעות בסגמנטים קשים וכו' וכו', השקעות בניהול עצמי, וגם הבלטמים. אלה הדברים שלכאורה מצדיקים את הטענות של אנשים.
ואנחנו דווקא אומרים וחושבים שהשקעה בנדלן יכולה להיות דווקא דבר שהוא די קל.
בדיוק, במענה לטענות האלה, אותו דבר רק הפוך.
בוא נסביר.
מה שאומר, יפה. בדרך כלל, הגישה שבכלל אני חושב שכדאי לאמץ בחיים, זה אולי שוב רוח ומיינדסט, אבל הגישה שצריך לאמץ בחיים, זה גישה של העשייה, מראה לכם כמה דברים אפשריים, וכמה דברים הם באמת פיזיביליים, הרבה יותר מכל דבר אחר. העשייה.
שמגנים רק שיוצאים לדרך.
אבל אני תכף אגיע לזה, אבל אני דווקא התחלתי במשפט הזה כדי להגיד לכם, שתאמינו או לא, השקעות בנדלן, זה באמת לא דבר קשה ומורכב. זה דבר יחסית פשוט, יחסית סביר, יחסית בטוח, והכל הוא בלבד שאתם פועלים בהתאם למה מה שאנחנו אומרים, ובלבד שאתם מבינים את הסקופ של ההשקעה הזאת. זה לא דבר קשה ומורכב, כמו שנדמה לאחרים, כמו שנדמה לאנשים, וגם כל הקשיים והאתגרים שדיברנו עליהם כאן, הם קשיים ואתגרים שהם פתירים. מה הכוונה שנדלן יכולה להיות השקעה מאוד מאוד קלה? קודם כל, קיים אפיק השקעה, שהוא הכי קל שאפשר לעלות על הדעת. מה זה? תראו, זה לא, אין בולט פרוף, אין חסין. בסדר? כל דבר יש לו איזושהי מורכבות מסוימת. הם לא יכולים לקבל תשואה חיובית, שהיא לא אפס, ושזה יהיה לגמרי פלולס ולגמרי אפס סיכון. תמיד יש סיכונים, אבל במדרג, במנעד של הסיכונים והתשואה והקשר שלה, עד כמה היא מתגמלת, אני יכול להגיד לכם שרמות הסיכון לגמרי לא מתקרבות לרמת ההנאה שאתם יכולים להפיק מהתשואה שאתם מפיקים בנדלן. ולמה אני מתכוון? הנדלן שאנחנו חושבים שהוא נדלן סופר קל ונוח ויעיל ופשוט, זה מה שמכונה מלכת ההשקעות, וגם עשינו על זה פרק או שניים באינבסטקאסט.
דיברנו על זה במדריך המקיף להשקעות בנדלן,
מלכת ההשקעות, זה תאמינו לי, זה כמו הדובדבן של הדובדבן. מלכת ההשקעות, שוב, למי שלא זוכר מה אנחנו מכנים מלכת ההשקעות, זה דירת מגורים להשקעה בעיר גדולה, במטרו חזק. זה השקעה די פשוטה, די חזקה. שוב, צריך לשים לב להנחות. צריך לשים לב להנחות. דירת מגורים, בבעלותכם, בעיר גדולה, במקום שהוא מרכז, במקום שהוא מרכז מטרופוליני גדול, שגרים בו הרבה מאוד אנשים, לא ערים זניחות ושכוחות אל של 50 אלף תושבים או 4,000 תושבים או מקומות כאלה. עיר גדולה. והדירה היא דירה במקום שאנשים רוצים לגור באמת. והנכס הוא נכס בבעלותכם. זה סוג של השקעה שהיא השקעה מאוד מאוד פשוטה ונינוחה ורגועה ואין בה, לא צפויות בה הרבה הפתעות. למה? דמיינו בארץ, אוקיי? ואני תכף אסביר שזה גם נכון להרבה מדינות בעולם. לא בכל מקום, כן? אבל דמיינו בארץ. תחשבו רגע דירה במרכז רמת גן, או דירה בגבעתיים או בתח תקווה, או בראשון או בתל אביב. כאילו, what can possibly go wrong? נכון שיכול להיות בעיות, אבל ברמת הכותרת, ברמת העיקרון, כנראה תמצאו סוכרים, כנראה שהסוכרים ישלמו בזמן, כנראה שהתקלות והתחזוקה יסתכמו בסכום סביר מדי שנה, כנראה שהדירה תשביח את ערכה, כנראה שהמחירים יעלו לאורך הזמן, כנראה שתעשו עסקה שהיא עסקה נבונה כלכלית.
רוצים לגדר את זה עוד יותר? קנו דירה חדשה מקבלן.
כן, או דירה חדשה מקבלן, בכלל פתרתם את 90% אפילו מהחששות שקשורות לתחזוקה והדברים האלה. אבל גם אם תקנו דירת יד שנייה, סתם לשם הדוגמה, הכנראים האלה הם ברמת ביטחון מאוד מאוד גבוהה, ואיך אנחנו יודעים? פשוט כי כל מי שקונה נדלן עובר את זה ורואה את זה, אתם רואים, השמיים לא נופלים על מי שקונה דירה להשקעה ברמת גן. עכשיו נכון, בישראל זה יקר לקנות דירה ברמת גן, לכן לא נגמר העולם, אפשר לקנות גם בחול דירה כזאת בעיר גדולה במקום אחר. יש מקומות אחרים בעולם שאפשר לקנות דירה במחירים שאתם יכולים לעמוד בהם כלכלית, והנה מצאתם דירת יד ראשונה או דירת יד שנייה באיזשהו מטרו או בית, באיזשהו מטרו, באיזשהו מקום חזק שיש בו הרבה תושבים. ושוב, זה צריך לעמוד בכללים הבסיסיים של ניתוח שוק, ואנחנו לא נחזור עליהם, אבל תלכו לפרקים, או למדריך המקיף להשקעות נדלן, או לפרקים שקשורים לניתוחי שוק. זה צריך להיות שוק שאתם מאמינים בו, שוק שהוא טוב. אם השוק הוא טוב, וקניתם דירה שהיא בהגדרה מלכת ההשקעות, הכל אמור להיות בסדר.
הרוב אמור להיות בסדר. כמו שאתה אומר, יהיו בלטמים, אבל אתם גידרתם פה את הבלטמים לתחום מאוד מאוד מצומצם, שחד משמעית, גם כמשקיעים מתחילים, אתם תוכלו להתמודד איתו. חד משמעית תוכלו להתמודד איתו, ויהיו הרבה כאלה שכבר עברו את זה לפניכם, כי זה באמת השקעה שהיא כל כך, כאילו, היא כל כך נפוצה, שתוכלו להתייעץ איתם, וזה לגמרי, לגמרי משהו שלא, יהיה, לא יודע, יעשה אתכם מיסטרים.
הפרק בחסות, מחירון פופדו, מחירון הדירות של ישראל. מחירון הדירות המקיף והמתקדם בישראל, המאפשר לכם לגלות בלחיצת כפתור מהו המחיר של הנכס. והכל בחינם. חפשו בגוגל, מחירון פרופדו או מחירון הדירות של ישראל.
אז עכשיו מאזין או מאזינה המשקיע הממוצע, ואומר, תשמע, שמעתי את הפרק, ואתם דיברתם איתי על מלכת ההשקעות, ובחרתי, עשיתי ניתוח שוק, הגעתי למסקנה שהשוק ביוסטון, סתם לדוגמה מה שרנט פוסים, או לא משנה, השוק במנצ'סטר, או השוק בסאו פאולו, או השוק במדריד, זה מחוז חפצי. שם אני מאמין, שם אני רוצה לשים את השיטונים. אבל עכשיו, איך אני עושה את זה? כאילו, מה, אוקיי, הבנתי, אני מאמין בשוק, אני רוצה לקנות מלכת ההשקעות במדריד, אבל איך תכלס אני עושה את זה? איך אני פיזית עושה את זה? וכאן יש איזושהי מין חסם בירוקרטי שעומד על אנשים, כי שום, יש להם כבר את הרצון, יש להם את היכולת, יש להם את הדרך, ועכשיו יש להם איזה מין חסם כזה, שלדעתי הוא חסם טכני, של איך תכלס להתחיל.
זאת אומרת, עם מי אני בכלל מדבר? האם אני כמישהו שהוא לא מקומי, אתה אומר לצורך היה מנצ'סטר אז אנגלי, או לא אמריקאי, אני לא יכול, אני יכול בכלל לפנות ליזם, אני יכול בכלל, זאת אומרת, לקנות ממנו דירה, אני יכול לרשום את הזכויות על שמי, אני יכול לקחת משכנתה, מה לגבי המיסוי, מס רכישה כמו בארץ, יש את הדברים האלה, זה הבירוקרטיה שאתה מדבר עליה.
זו הבירוקרטיה. עכשיו, אנחנו לא נמצא כאן בפרק הזה את כל הבירוקרטיה, ואנחנו עושים על זה, אני עושה על זה אישית גם קורסים על הנושאים האלה, ומסביר על זה, ואני שם את זה בצד בכלל, את העניינים עכשיו, זה לא מהות הפרק, אבל אני כן רוצה להגיד איך אתם יכולים לפתור הרבה מהשאלות האלה. אתם, נגיד, החלטתם שמחוז חפציכם זה יוסטון, אתם הולכים לחברות שמתמחות בנדלן ביוסטון, חברות שאומרות, אני מוכרת דירות או בתים חדשים או ישנים ביוסטון. זה יכול להיות כל חברה שאתם מאמינים. תשבו עם 10 חברות, תיפגשו איתם, בין אם זה חברות ישראליות, בין אם זה חברות אמריקאיות שעובדות ביוסטון. ותתחילו לשאול שאלות. מעבר לזה, לכו לפורומים, ותתחילו לשאול שאלות. חינם, אין כסף, תשאלו שאלות.
בוא נתחיל בסיס הרבה יותר, בוא נתחיל עם גוגל, נשאל את גוגל שאלות.
נשאלו את גוגל, How can I purchase an apartment in Madrid? What are the costs to purchase an apartment in Manchester? תשאלו את גוגל מלא 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 שאלות, ואני אומר לכם, גם אם תשבו עם יועצים מקצועיים שמתמחים בזה, שוב, חינם, לא יועץ עכשיו שיועץ מטעם, אלא יועץ שאתם צריכים, שעוסק ומנסה לשווק לכם איזושהי השקעה שם. תשאלו אותו, תספר לי רגע מה ההשקעה, איך זה עובד, ותתחילו להציף אותו כל מיני שאלות, גם כולל הבירוקרטיות. עכשיו, ברגע שאתם שומעים מאחד, משניים, משלושה, מחמישה, את אותו הדבר, כנראה שיש בזה משהו. שוב, אם יש מישהו שאומר לכם משהו אחרת בתהליך, כנראה שפה חשדתי, פה כנראה משהו מוזר על השוק, ותאמתו את זה מול גוגל, או תאמתו את זה מול אנשים מקומיים. אבל בקיצור, את כל הבירוקרטיות האלה אפשר לפתור בצורה יחסית קלה ופשוטה. זה יחסית קל. זה כמו לשם השוואה. סתם דוגמה. אתם שמעתם עכשיו ביטקוין, 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 כולם רוצים ביטקוין וקריפטו. זה שמה, זה מה ששמעתם. נגיד, אין לכם מושג בעולם הזה של קריפטו-קרנסיס, ואתם לא מבינים כלום על קריאה ועל, ועל העולם הזה. מה תעשו? אחד, חפשו מדריכים בגוגל, 5 דקות, תמצאו אולי 70 אתרים בעברית פשוטה שמסבירים לכם בדיוק מה זה אומר. נכון? זה מחייב אתכם לשבת ולקרוא, ואתם צריכים שיהיה לכם עניין ראשוני, ולא תמיד יש את זה, אבל היה ואתם רוצים בכל זאת, אז אתם קוראים את המדריכים, לא קיבלתם תשובות לאיך זה עובד בתכלס ואיך קונים בתכלס, תחפשו בפורומים מקצועיים, אני רוצה לקנות קריפטו, יש לי 10,000 שקל, אני רוצה להשקיע בקריפטו. איך עושים את זה? תקבלו לא 50, 5,000 תשובות מאנשים שם, הרבה משווקים איתם עצמם, שיגידו לכם איך עושים את זה. שבו עם כמה מהם לקפה, תשמעו את התהליך. ברגע שתצליבו 10 תשובות, הנה יש לכם, הבנתם את כל התורה כולה, תאמינו לי, מעל ומעבר הבנתם. נכון, יש פה הרבה דברים שעדיין צריך לעשות, נכון, זה לא 100% וזה, אבל יש, זה נותן לכם קריאת כיוון מאוד טובה לבירוקרטיה. ועכשיו מכאן ועד, זה פשוט להוציא את ההשקעה לפועל, וזה באמת, וזה באמת הנקודה.
אז לגבי ההוצאה של ההשקעה לפועל, הרבה פעמים באמת נצטרך לעזר באיזשהו נותן שירות, כמו שאתה אומר. ברגע שהחלטתי וכבר הבנתם את ה, נקרא לזה, הדברים הבירוקרטיים שאני צריך להתמודד איתם, והדרישות, נוצאות את זה לפועל, ובאמת פה, כמו שאמרת, וזה חשש שהוא לגיטימי לחלוטין, יש בעיית אמון. זאת אומרת, איך אני עכשיו אקח לצורך העניין חברה שגם תעזור לי להיכנס להשקעה, ואו, מה שנקרא, כאילו, תנהל לי את הנכס בשוטף, יש ממש בעיה של אמון. ואני אומר לך את זה, זאת אומרת, הכי, כאילו, אני גם שומע את זה מלקוחות שלנו שאני מדבר איתם, אנחנו שומע, ממש בשוק, יש בעיה של אמון, איך אפשר לסמוך עכשיו על שחקן מסוים. ופה, איך אנחנו נתמודד עם המורכבות הזאת, כי אנחנו לא רוצים שזה מה שימנע ממשקיעים לצאת הדרך לצורך העניין.
תראה, בעיית אמון היא בעיה שיש לה, אני חושב, שתי רזולוציות, שתי רמות של, 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 של שאלת האמון. השאלה הראשונה זה החשש מפני הונאות ועוקצים. צריך להבין שחשש מפני הונאות ועוקצים זה משהו שהייתי שם אותו אתה יודע, אתה יודע, הכותרת הכי חזקה של עולם הנדלן,
ברור.
זה שיקחו לי קרן, ייקחו לי 500,000 שקל, ישמידו את כולה. כי אין קרקע. כי אין נכס, כי אין שם עסקה, כי הכל היה שקר וכזב, כי הכסף זה הונאת פונזי, לקחו את הכסף וקנו מרצדס, בסדר? זה ההונאות שאני אומר לך, ובהבטחה ובהתחייבות ובמחויבות, זה הונאות שאפשר למנוע אותן אם עושים בדיקות ולו מינימליות בעצמכם ובאמצעות עורכי דין ויועצים מטעמכם, מטעמכם שמעורבים בעסקה.
דיברנו על זה גם המון במדריך המקיף להשקעות בנדלן, בארבעת פרקים האלה.
ממש
כך. ממש אלו בדיקות צריך לעשות באמת. את החשש הזה אתם יכולים להרגיע בקלות מאוד אם תעשו שיעורי בית, אגב, די בסיסיים.
נכון, והיועץ, והעורך דין והיועץ ואלה שעוזרים לכם חייבים להיות מטעמכם ולא מטעם. תקשיבו, תמיד זה הסיפור. בהונאות הגדולות, אני לא מדבר פשוט על, 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 על התקלות, מדבר על הונאת עוקץ, כאילו זה הסיפור, שגנבו לכם את הכסף, שזה מה שמפחיד אנשים. את זה, אם תביאו יועץ מטעמכם שלא מכיר את העסקה, אין לו קשר עסקי או קשר ענייני או קשר כלשהו עם החברה הרלוונטית, אפשר יהיה לעלות על זה. כמובן שאם אתם יכולים לסמוך על עצמכם, שאתם יודעים לקרוא את האותיות הקטנות, ולהבין את הדגלים האדומים, ולשאול את השאלות הנכונות, אז אחלה, תעשו את זה בלי יועץ. אבל אני ממליץ כן עם יועץ ועורך דין מטעמכם שיעבור על הדברים. ולמה זה חשוב? כי הרבה מאוד מקרים של עוקץ, והיה גם מקרה כזה שהיה בכאן לפני שנה, שוב, אני לא אכנס פה לשמות ופרטים, כי זה כנראה בחקירות או בבדיקות, אז לא ניכנס פה לפרטים, אבל היה איזשהו מקרה שדווח בתקשורת, שבו היה מעורב עורך דין בתמונה, כאילו ממש רואים עורך דין שם בתהליך, מעורב, אבל כשבודקים רגע מה זה עורך דין הזה, מי זה עורך דין הזה, זה עורך דין מטעם, מטעם החברה שמשווקת, כלומר זה עורך דין שלהם, אז מה, אז כנראה שהוא מעורבב שם, ולכן גם לא עושה את הבדיקות, או לא יתרח על איזשהו אינטגריטי מסוים לבדיקות כמו שצריך, ולכן הכסף שם ממש הלך לעוקץ אמיתי, כי הוא ממש של נוכלים, לפחות לכאורה, לפי מה שדווח שם. לכן, מה שאני אנסה להגיד, את הדרך לפתור את זה, תביאו יועץ מטעמכם, וכך תפתרו בצורה די הרמטית, או כמעט הרמטית, את ההונאות והעוקצים הכי הכי חמורים ומדהיגים. אבל צריך גם לומר, זה לא הדבר היחיד שמטריד אנשים. זה אחד מהם, אבל זה לא הדבר היחיד. גם מטריד אותם, אתה יודע, התקלות, הבעיות, ההפסדים, הלא להשקיע נכון.
חוסר מקצועיות אולי של חברת הניהול.
שאני איתקע. שקוראים לזה, שמה, אני איתקע עכשיו. אני איתקע עם נכס במנצ'סטר, אני איתקע עם נכס במדריד. מה אני אעשה? אוקיי. עכשיו, קודם כל צריך להבין משהו חשוב. אם הלכתם לעסקה שהיא עסקה מורכבת, שמה שמנינו אותה קודם בעסקאות המורכבות, פה אתם יותר בבעיה. פה אין לי בשורות טובות, כי אם נתקעתם באמת עם עסקה מורכבת, איזה נכס, אתם יודעים, נכס תיירות כזה, שנוהל גרוע מאוד והרוס לגמרי, והפסדתם עליו כסף, והכניס אתכם לתקורות בלתי נגמרות, או
נכס שקשור להשבחה לצורך העניין,
או עסקה יזמית, או עסקת פליפ, ונתקעתם עם דירה שם, הכל שם שבור, ולא ידעתם את זה, ואף אחד לא עשה אינספקשן כמו שצריך, ולא בדקו לכם את זה. והלכתם לעסקה מסוכנת,
או אזור בעייתי שלא יתרומם.
או אזור בעייתי שלא, פנטסטי, בדיוק. או אזור בעייתי שלא יתרומם. הלכתם לעסקה מסוכנת מראש, הנה הכנסתם לעצמכם את הגול לעצמי, ועכשיו באמת נתקעתם. באמת יש בעיה, ואין לי בשורות טובות בהקשר הזה, כאילו פשוט תנסו לממש כמה שיותר מהר ולהקטין הפסדים. אבל אם מראש הלכתם למלכת ההשקעות, אז נתקעתם, וסליחה על האמירה הקשה הזאת, אם נתקעתם עם דירה, עם מלכת ההשקעות בחול, so what?
הערך שלה כנראה
עולה. נתקעתם בדירה להשקעה בפריז, נתקעתם לדירה להשקעה במדריד, נתקעתם לדירה להשקעה ביוסטון, בבית ביוסטון. מה, כאילו, אוקיי, מה כבר יכול לקרות? הנכס בדרך כלל נכסי נדלן, בערים גדולות, במטרו חזקים, שוב, אני חוזר על זה, שוק שעבר את הבדיקות שעשיתם מראש, שוק שעונה על המבחנים שדיברנו עליהם, שזה שוק צומח, והכל עובד שם כמו שצריך, ויש תעשיות הייטק שמתפתחות, וכל הדברים החזקים שקורים. אז לאורך זמן, הנכס זה כנראה רק יעלה בערכו, לאורך זמן כנראה שאיזשהו מקרה קיצוני שקרה לכם כנראה יתכזז ויצליח להתרומם, ומעבר לזה גם, נגיד יש לכם איזשהו סוחר או סוחרת או איזה משהו שם בעייתי בנכס, לא משלמים שכר דירה כמו שצריך או קורה משהו, אוקיי, אז שנה או שנתיים יש לכם הפסד של שכר דירה, לא קיבלתם שכר דירה, יש לכם קצת תקורות out of pocket שתצריכים להוציא, אוקיי, ו... אז מה? אז במקום להרוויח 5% תשואה נטו, תרוויחו 3% תשואה נטו. במקום להרוויח IRR של 8%, תרוויחו IRR של 6% נטו לשנה, ותאריכו את ההשקעה מ-5 שנים ל-7 שנים. So what? כאילו, אין פה הפסד של קרן, או הפסד משמעותי של קרן בסוג כזה של השקעה.
זה לא רק שאין הפסד של קרן, באזורים כאלה, שוב, לא, אני לא יכול להגיד לך תמיד לכל תקופה ספציפית של זמן, אבל באופן כללי, רוחבי, גם אם הנכס עכשיו לא מוזכר, כי היה פה שיפוץ שלקחנו בחשבון, כי סוחר בעייתי שלא שילם, והיינו צריכים להוציא אותו ולשים על זה עוד כסף, בזמן הזה, כנראה שהערך של הנכס הלך ועלה. זאת אומרת, תחשבו על אזורים כמו גוש דן, בסדר? לא צריך אפילו ערים ספציפיות. רוב הערים בגוש דן, איפה שלא תשקיעו, כנראה שגם הנכס לא מוזכר, עדיין הערך של הנכס, כי השווי קרקע באזור, הולך ועולה, בגלל משחקים של ביקוש והיצע, וככה זה... זה כולן של מלכת השקעות, זאת אומרת, זה השווקים שאתם רוצים להשקיע בהם גם בחול.
בדיוק, אם קליתם השוק הנכון, ולא באיזה שוק שהוא חור, כמו
שאמר. אם אתם, כן, אם הלכתם מראש לעסקה שהמורכבות שלה היא בסיסית מאוד.
כן, מאוד מסכים.
וחברת הניהול, אתם תמיד יכולים, סעד לצורך העניין, אם חברת הניהול התגלתה כלא מקצועית, בגלל שזה נכס שהוא רשום על שמכם, ואתם פה בעל הבית, אתם יכולים תמיד להחליף חברת ניהול, חברת ניהול מקומית, חברת ניהול אחרת, תמיד אתם יכולים להחליף חברת הניהול, ותמיד אתם יכולים גם לממש. ואגב, אני דווקא רוצה לתת קונטרה לתמיד אפשר לממש. תמיד אתם יכולים לחכות, זאת אומרת, כל עוד אין לכם, לצורך העניין, איזשהו צורך חזק בכסף עכשיו, אתם יכולים דווקא לחכות עם המימוש. בוא ניתן דוגמה. אם אני עכשיו משקיע לצורך העניין, זה לא כזה משנה אם באירופה או בארצות הברית, כי עכשיו השקל הוא חזק הרי, נכון? אז כאילו המטבע האירופאי או כאילו האירו או הדולר יכול להיות שהוא קצת ירד. אז אני לא חייב לממש עכשיו. אני יכול לחכות עם המימוש, בינתיים הערך של הנכס במטבע המקומי גם ככה הולך ועולה. ממילא אני נכנסתי פה כנראה לטווח ארוך. ואני אוכל לממש בהמשך. זאת אומרת, זה רק להראות לך שכאילו אין פה איזושהי תקיעה או משהו.
כן, בצורה של מלכת ההשקעות, בשוק חזק, בשוק מוביל. זאת אומרת, זה לא חסין, כן? שלא נצא פה גם תחושה ואמירה שזה חסין ו-100%, אבל... זה מאוד מאוד likely, מאוד מאוד סביר, שהכל אמור לעבור על מי מנוחות. ולכן, לא רק שזה מפשט כאמור גם את המורכבות שדיברנו, הבירוקרטית והטיפולית והניהולית וכו', זה גם מפשט גם את עולה את מה קורה כשהדברים מסתבכים, מה קורה כשדברים נעשים לא כמו שצריך. וזה מוביל אותנו באמת לנקודה. איך תאמינו לנו שלעשות נדלן והשקעות נדלן זה בעצם קל אפילו, ולא כל כך קשה. איך תאמינו? אז אחד, אתם יכולים לצאת מהפרק הזה כשאתם לא מאמינים. כשאתם אומרים, טוב, נו, מה, הם כבר מנוסים, הם יודעים, להם זה קל, להם זה זה, אוקיי. אף אחד, כשיצאנו לאוויר העולם ונולדנו, לא ידענו לעשות NPV ו-IRR, וידענו לבדוק, לנתח שווקים להשקעה, כן? בואו, גם אנחנו, גם את זה לומדים ורוכשים, וזה לא רק בגלל שאתה עוסק בזה וחי בזה ומתעסק בזה, אז אתה יכול מיד להגיד שאתה יודע גם, ואנחנו גם לא יודעים הכל מן הסתם, יש דברים שאנחנו לא יודעים ואנחנו לומדים אותם כל הזמן. אבל הדבר החשוב, אני מנסה להגיד, זה שזה דואבל ואפשרי, במיוחד אם מתחילים לעשות את זה. אם עושים את הצעד הזה, זה פתאום מקבלים, אתה יודע, את הכפה החיובית הזאת של וואו, זה נורא אפשרי. וואו, זה נורא לא מסובך. וואו, זה נורא... וואי, זה עכשיו אני מבין, מה כל המאומה פה הייתה? הבנתי עכשיו, מה הקושי בזה? פשוט צריך לעשות את זה. להתחיל את הצעד, להתחיל את הבדיקות, להתחיל את העבודה, ואז אחרי להקציב זמן לבדיקות שבועיים שלושה, ולצאת להשקעה, לצאת לדרך.
ומלכת ההשקעות זה השקעה מעולה להשקעה ראשונה לצאת איתה לדרך, ובאמת אין, בסוף יש גבול גם לכמה אפשר ללמוד בלי לעשות, זאת אומרת, את הלמידה האמיתית אנחנו עושים תוך כדי שאנחנו יוצאים לדרך. באמת פשוט תעשו את זה, זאת אומרת, הרבה עשו את זה לפניכם. ברגע שתצאו דרך לדעתי, רוב הסיכויים שתראו באמת כמה זה לא מורכב כמו שחשבתם, וכמה כמו שאנחנו אמרנו, בוא נעשה דווקא די פשוט, די straight forward.
כן, ממש כך.
Yes. פלג, תודה רבה.
תודה רבה.
חברים,
רבה.
אנחנו מאוד מקווים שככה נתנו לכם ערך ועזרנו לכם באמת לצאת לדרך. וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, לגבי השקעות ביוסטון, מי שרוצה להיכנס לרשימה המוקדמת, אנחנו נפרסם לינק בקבוצת הפייסבוק של אינבסטקאסט. אחלה סופש.
אחלה סופש.